דף פ"ז עמוד ב' במשנה. אומרת המשנה, השולח את בנו אצל חנווני ופונדיון בידו, לפי הנוסח פה, ומדד לו באיסר שמן ונתן לו את האיסר, שבר את הצלוחית ואיבד את האיסר, חנווני חייב. רבי יהודה אומר פטור, שעל מנת כן שלחו. אנחנו מדברים על אדם כזה ששולח את הבן שלו לחנווני לקנות לו שמן. על פניו שמן. הילד הזה מקבל מאבא פונדיון, בכל פונדיון יש לנו שני איסרים. המטרה לקנות שמן באיסר ולהחזיר חזרה עודף של איסר אחד. האמת היא שאם מסתכלים במשניות רואים את העניות שהייתה באותם ימים, כיוון שהמשנה הקודמת מדברת על השלוש טיפות, וזה עוזר מאוד להבין את זה עם המשנה שלנו, כי אדם שעומד מהצד מסתכל שלוש טיפות בשפה המקומית, את מי מעניין כמה טיפות של שמן? אבל אנחנו קונים שמן בליטר וכולי, שם קנו שמן באיסר. שמן באיסר זה מספיק להדלקת נר שבת בקושי. זאת אומרת שהכל היה בצמצום, אז ממילא כשאדם קונה באיסר שמן אז כל טיפה יקרה. ולכן אומרת המשנה, אדם שהולך ושולח את הבן שלו עם מטבע פונדיון, שבפונדיון זה אחד המטבעות הקטנים ביותר, שבתוך הפונדיון ישנם שני איסרים, הילד הזה בא לחנווני, החנווני מודד לו שמן באיסר ונותן לו עודף איסר. הילד הזה הולך הביתה, שובר את הצלוחית בדרך ומאבד את האיסר העודף. אומרת על זה המשנה, מי התחייב בזה? חנווני חייב. על מה הוא חייב? על פניו חייב על הצלוחית, חייב על השמן ועל האיסר. רבי יהודה פותר שעל מנת כן שלחו. רבי יהודה בא ואומר, לא, מה פתאום? הרי אבא שלו שלח אותו והוא עשה את השליחות של אבא, מה אתה רוצה ממנו? אז הגמרא תסביר שבעצם המחלוקת פה בין רבי יהודה לחכמים, תנא קמא, האם אנחנו באים ואומרים שאנחנו מסתכלים בתור מה אבא שלח את הבן, האם הבן הזה שלח אותו, אבא שלח אותו כדי שהבן ילך אצל החנווני ויגיד לו, אבא מחכה שתשלח לו כך וכך, וממילא אמא הוא מחכה שאבא יש, אז לא שאתה הילד יביא, אלא תיקח איזה ברדק ותשלח איתו אליי הביתה שמן בכמות של איסר ועודף איסר על הפונדיון ששלחתי. רבי יהודה אומר, לא, שעל מנת כן שלחו, שהילד יביא. אז אם הילד יביא, אז אבא נושא באחריות, מה אתה עושה מהחנווני? ומודים חכמים לרבי יהודה, בזמן שהצלוחית ביד התינוק הוא מדד חנווני לתוכה, שחנווני פטור. אם הצלוחית עדיין ביד התינוק, אז מודים חכמים, אותם חכמים שאומרים שבעצם הוא חייב, אבל הוא לא יהיה חייב רק על השמן ועל האיסר. מה הפשט הוא שהוא יהיה פטור לגמרי? לא זו הכוונה. אלא את החלק הזה, החלק היחסי, הצלוחית, את החלק הזה הוא לא משלם. אבל שמן הוא חייב, איסר הוא חייב. כפי שנשתדל לבאר בדברי הגמרא. אומרת על זה הגמרא, בשלמה באיסר ושמן בהפליגי. אני מבין. כשאתה בא ואומר שיש מחלוקת בין רב יהודה לחכמים, האם הילד הזה, האבא, הוא זה שנושא באחריות, או החנווני נושא באחריות, ביחס לעודף, לאיסר, לשמן שבצלוחית, אני מבין. דרבנן סברי לעודוי שדרי, ורבי יהודה סבר לשדור אלי שדרי. המחלוקת, מה השליחות? באים חכמים ואומרים, מה פתאום? האבא לא שלח אותו להביא שמן הביתה. אבא שלח אותו לידע את החנווני שישלח לו על ידי ברדת, יעבור פה שכן, תמסור לו, אבל לברדת, לילד הזה אתה לא יכול למסור, מה פתאום הוא קטן, הוא לא מבין, הוא חוסר אחריות. שאלה מעניינת, אבל זה מה שהוא עשה. לא, לא, שאלה טובה. אכן כן, אכן כן. אני עוד לא יודע, אני יודע מה כתוב בגמרא. בישלמה אומרת הגמרא, בישר ושמן, בהפליגי, שומע, שומע מחלוקת. בא רב יהודה ואומר, סבר לשדור עלי שדרי. האבא שלח את הילד להביא הביתה שמן ואיסר. אומר רב יהודה, אז מה אתה רוצה? אז אחרת מוטלת על האבא, אין לכן ואני קשר. שומע, אני מבין מה המחלוקת. שליחות זה לא עכשיו בפרשת שליחות, הפשט הוא שפה יש פה מערכת קניינים. אם זה לא מערכת קניינים, ברגע שאנחנו באים ואומרים שהאבא שלח את הילד שיביא, אז הוא עשה את רצון האבא. כן, אני אומר, לכן אני אומר, זה לא הנידון פה איך הוא קנה, כיוון שגם בקטן יש לנו מושג, לא, בקטן, שומר. אז יש לנו ככה, יש לנו את הגמרא שאומרת שאם אדם רוצה להקנות לבן שלו הקטן את הארבע מינים שלו, שלא יעשה את זה ביום הראשון לפני שהוא מקיים את המצווה, כיוון שיהיה חסר בלכם. למה? אבל קטן הוא לאו בר קניין. אז התשובה היא שכשדת אחרת מקנה אותו, הוא קונה. אז נכון שאין לו יד בתור עצמו, אבל ברגע שגדול מקנה לו, אז הוא יכול לקנות. אז אם האבא שלח אותו, ואבא מעוניין שהבן יקנה, ואני עכשיו עשיתי לצורך העניין את הקניין והקניתי לילד, בסדר, אז האבא נופה באחריות. אני מבין את ההיגיון. שואלת הגמרא, אלא שבר צלוחית, אבדה מידעתי. אבל ביחס לצלוחית מה אתה רוצה? הצלוחית על פניו הילד בעלתה מהבית. כשאבא מסר לילד את הצלוחית, הוא היה מודע מראש שילד בגיל הזה מסתבר שהוא נופל והוא מאבד. זאת אומרת שזו אבדה מידעת. אם זו אבדה מידעת זה הפקר, אז על מה אתה רוצה לחייף את החנווני? מה הוא מחותן עם הצלחת הזאת? שואל טוב. שאלה טובה, זה לא סותר אבל הצלוחית. זה אבדה מידעת. עכשיו צריך לדעת מה הגדרים של אבדה מידעת. אדם הולך, לוקח חפץ, מניח אותו ברשות הרבים, הולך מהמקום, זה נקרא אבדה מידעת. בתוך הדין של אבדה מידעת ישנה מחלוקת גדולה. חלק גדול מהראשונים, שיטת הרמב"ם ועוד, זה מושג של הפקר. אדם מניח דבר באמצע הרחוב, עוזב את הדבר, פירושו של דבר שהוא הזכיר אותו. ויהיה לזה דינים, גם הרשב"ם לפנינו לומד את זה כמו הפקר. כי הרשב"ם אומר, אבדה מידעתי, דכי מסרה לתינוק שאינו יודע לשומרה, הפקר הוא זה. ואינו חושש אם יחזירן הבנו. אלא שישלח לו החבני, מה שישלח משלו. הן שמן, הן ניסר, ביד פיקח. חלק א', יש את שיטת הטור, ויותר מדויק, הטור ככה לומד, כמו שלומד הרמב"ם, כמו שלומד הרשב"ם, לומד הטור. שהגדרה היא באמת שזה מושגים של הפקר. הרמב"ם לא לומד ככה. הרמב"ם לומד שהאבדה מדעת פירושו של דבר שאין על זה דיני אבדה. זאת אומרת, ברמה העקרונית, כשאתה רואה אבדה, יש לך חיוב השווה. ברגע שאתה אומר, חפץ עומד ברשות הרבים, בלי בעלים, אני מדבר כמובן לא בצורה כזאת של אבדה, לא בצורה של נפילה. אתה יודע שבן אדם מניח חפץ והלך לו. אז חיוב השווה אין לך. כי זה נקרא אבדה מידה. זה לא הפקר. ואת הנפקמין, האם אני יכול לקחת או לא יכול לקחת? אם אני אומר זה הפקר, אז כל אחד יכול לבוא וליטול. אם אני רואה את זה, צריך להבין, אם אתה רואה ילד קטן, הולך ברחוב עם הגרטל, אז ברור שהוא לקח את זה באי ידיעת ההורים, יש לך חיוב השווה, אתה צריך לקחת לו ולהחזיר להורים שלו. זה לא גרע מכל דבר שאדם מאבד. כאן אנחנו מדברים שיש לנו ידיעה שבן אדם עשה את זה מדעת, כמו פה שהוא מפר לבן. אומר הרשב"ם, זה גדרי הפקר, ולכן מה אתה רוצה מהכן ואני? גם על איבדי חכמים. שואל מיד הרשב"ם את שאלתך. רגע, ואת הכסף הוא לא הפקיר? גם את הכסף הוא נתן לילד, אז גם ביחס לכסף זה הפקר, למה זה לא קשה לך? אז הרשון פה קצת יותר קשה ברשב"ם, בתוספות זה כתוב יותר בעיר. אומר תוספות אל הצליחית אבדה מדעתי, ואף על גב דפונדיון נמי אבדה מדעתי, שמשלחו ביד תינוק מכל מקום. כיוון שהפונדיון של בעל הבית נשאר ביד החנווני, אינו פוטרות, שביה לידו, שווה פונדיון, שמן ואיסר. ואם היה מחזיר אותו פונדיון עצמו לתינוק, ככה נמי דעה ופטור, אין לכם נמי. רק פה אתה לקחת את הפונדיון, עשרת לו משהו אחר, מסרת לו משהו אחר, תיסע באחריות. הצלוחית שנשארה אותו צלחית כמו שאבא מסר לו זו אבדה מדעת, אני לא מחותן עם זה. אבל הכסף זה כסף חדש, אז אתה קשור לזה, ככה מבינה הגמרא בשאלתה. אם ככה הגמרא רוצה להבין מה היה ההווה אמינא של המשנה לבוא ולחייב את החנווני בצלוחית. אם ככה באה הגמרא ואומרת, אם ככה, מה אתה רוצה ממנו? אמר רבו ישיחה בבעל הבית מוכר צלוחית עסקינן, מנסה הגמרא לבוא ולתרץ. הכה בבעל הבית מוכר צלוחיות עסקינן, מדובר שהאבא של הילד הזה הוא מוכר צלוחיות. הוא כגון שנטלה חנווני על מנת לבקרה. החנווני הזה כשהביא לו הילד את הצלוחית, מסתכל ואומר מתאים לי. זה נראה לי מאוד טוב לשימוש אצלי בעסק. וזה נקרא נטלה על מנת לנוקה. זאת אומרת, מדובר פה כפי שהגמרא תגיד במסקנה, שיש פה מחיר קצוץ, יש מדבקה, כתוב על הכלי כמה הוא עולה. המחיר מתאים לו לחנווני. אלא מה? שהוא לוקח את הכלי כדי לראות אם אין פה שבר, אם אין פה סדק, הוא לא לוקח סתם כלי. אבל ברמה העקרונית, אם הוא לא ימצא פה עכשיו חיסרון בתוך הכלי, הוא מעוניין בכלי. מה אני מרוויח? וכדי שמואל, דאמר שמואל, הנותן כלי מן האומן על מנת לבקרו ונאנף בידו, אז הדין הוא שהוא חייב, זאת אומרת הוא כבר קנה את הכלי. אז מכיוון שהחנווני הזה קנה את הכלי, אז נכון שכשהילד הביא לו את זה, הדרך של הילד זו עבדה מידה. אבל עכשיו החנווני קנה את הכלי. כשהוא מוסר לו בחזרה, הוא מוסר לו כלי שלו. ברגע שהוא מוסר לו כלי שלו, אז ממילא הוא חייב לאבא א' תשלום על הכלי, ב' הוא צריך לשלם את השמן, וצריך לשלם את המטבע, את האיסר הזה שהוא איבד לו. האדם הזה לוקח את הכלי. באותו רגע שהוא לוקח את הכלי, הוא נהיה בעל הבית הזה. כשהוא מסר את זה לילד, הוא מסר כלי ששייך היום לחנווני, לא שייך לאבא. למה החלפה? בלי החלפה, מה? בשביל מה הוא שלח את הילד להציע לו לקנות? כן, האבא עשה, כתב מחיר על הצלוחי ואמר לו, אם מתאים לך שלך, תמשוך את זה וזה שלך, מה הבעיה? כן?
אבל הוא שלח אותו לשמן, הוא לא שלח אותו
לשמן. לא, זה מה שאומרת הגמרא, מדובר פה בן אדם שמוכר צלוחיות. יפה, עכשיו מה השאלה? קנה חנוונית הצלוחית, מה השאלה עכשיו? נכון. לא, לאו דווקא, שיביא בצלוחית אחרת, מה זה משנה? אני חושב שחסר לנו פה בהבנה הבסיסית. הדברים הרבה יותר פשוטים ממה שעושים אותם. מההתחלה. צריך לספר לכם איך היה בזמננו, ואז יהיה הרבה יותר קל. היום, ברוך השם, יש שפע. אנשים נכנסים לחנות, מקבלים בקבוק. גם היום אתה משלם על הבקבוק, אבל נעזוב את זה. אבל ברמה העקרונית אתה מקבל בקבוק ביחד עם השמן, אתה לוקח את הבקבוק, מסיים את השמן, זורק אותו בפח ולא מטריד. כשאנחנו היינו ילדים, מה אנחנו היינו עושים? אנחנו באים לחנות, אני על סבא שלי, אבל זה אותו עיקרון. נכנסים לחנות, באים עם כלי. בכלי הזה היו מודדים. עכשיו, יש כמה אפשרויות. כיוון שאנחנו מדברים בזמן המשנה, אז הכלי זה לא כלי פלסטיק וכדומה, אלא אנחנו מדברים על כלי זכוכית, בבית מה החזיק הבן אדם, או שהוא החזיק כלי חרס וכדומה. אתה לא מצפה שהוא ילך עכשיו עם איזה כלי של חרס כדי לבוא לחנווני, או במיוחד כמו שפה אנחנו עוסקים במשנה, מדובר אנשים שלא היה אפשרויות לשום דבר, קונים שמן בישר, זה בקושי כדי להדליק את הנרות. ממילא אני בא אל החנווני, לחנווני יש כלי מדידה בתוך החנות. החנווני הזה חלק מהשירות זה שהוא מודד לי שמן לתוך הכלי. את הכלי הזה של המוכר אני הולך הביתה, או מעביר את זה לכלי שיש לי בבית, או שם את זה כרגע בתוך הצלוחית של הנרות ומחזיר לו חזרה ביום ראשון או ביום חמישי את ה... בזמנך לא היה, בזמני זה היה ככה. לא, כי אתה צעיר עוד. אתה צעיר, תשמח. זה פשוט מאוד, אתה יפה, כי זה כבר בתקופות שהיה אפשרות לבוא עם כלי, אז היו באים עם הכלי. היה תקופות בזמננו שגם זה לא היה, וזה המשנה מדברת, זה הפשט במשנה, דברים מאוד פשוטים. ממילא עכשיו ככה, יש פה בן אדם שהוא במקרה, יכלנו גם לספר סיפור אחר, עוד רגע נבהר. יש פה בן אדם שזה המקצוע שלו, הוא יצרן צלוחיות, הוא שולח את הבן, מציע את זה לחנווני לשרת אותו בעסק שלו. לחנווני יש שם עוד צלוחיות. עכשיו החנווני הזה, ברגע שהוא לוקח את זה, וכמו שאמרנו, מדובר באופן שדעת שמואל, דאמר שמואל, הנוטל כלי מן האומן על מנת לבקרו, מכיוון שכבר היה לזה קיצוץ דמים ונאנס בידו. מה פרוש ונאנס בידו? שזה כבר ברשותו, אפילו שעדיין לא אמר לו אני קונה לא קונה, הוא מחזיק את זה בתור לבקר. אבל מכיוון שאם יתברר שאין פה שום פגם, הוא קנה את הכלי, אז הלקיחה הזאת זה כבר קניין, היום זה שלו. בנוגע לדין שלנו, ברגע שהחנווני הזה לקח את הכלי, מתאים לו הכלי, הכלי שייך לחנווני. עכשיו, מי נותן את הכלי לילד? החנווני. אז מי נושא בעול? החנווני, זה כבר לא שייך למוכר. ממילא הוא צריך לשלם לו צלוחית, הוא צריך לשלם לו שמן, והוא צריך לשלם לו את האיסר שאיבד הילד. מה? רבי יהודה חולק. רבי יהודה בא ואומר, כל הסיטואציה שלו נראית לו אחרת. רבי יהודה... בא רבי יהודה וחולק על הדין של שמואל. אומר רבי יהודה, אני לא סבור ככה. אדם שלוקח לבקר, הוא עדיין לא קנה. וכיוון שהוא עדיין לא, לפי ההסבר שלנו כרגע, ואז בא הסיפה, כמו ששאלת, וכך מבואר בתוסו דיבוע מתחילו כגון שנטלה חלבני, אבל זה מופיע גם בתוך הרשבם, וסיפה דקטני ומודים חכמים לרבי יהודה בזמן שהצלוחית ביה תינוק, דה פטור לאו דווקא ביה תינוק, אלא אפילו נטלה נמי על מנת שלא לבקרה. אם החלבני לקח את זה, אבל לא בתור לקנות, לא בתור לבדוק, אז ממילא החלבני לא קנה, והחלבני מחזיר לו את הכלי שלו שיקח לאבא, יגיד לו, אין לי צורך בזה, ממילא מי נשאר נושא באחריות? האבא. אני לא קניתי את הכלי. זה בתמונות. אני מוכרח לחזור, אני לא יודע אם אמרתי את זה בשיעור הזה, ואם לא אני חוזר, אני לא יודע מה קרה, גם הבוקר, לא זז העסק, בשום מה, אין לי מושג, אין לי מושג. אבל אנחנו מוכרחים לחזור ולשנות את זה כל הזמן. התפקיד של הגמרא זה לבאר משנה. זה מוכרחים להבין. בדיוק כמו שכל אחד שיושב פה על הרבה משניות יגיד, אבל זה לא כתוב בתורה. זה מאוד יפה, אבל בתורה זה לא כתוב. למה? תפקיד התנא לבאר את המקרא. תפקיד הגמרא לבאר את המשנה. עכשיו, יש לנו פרובלמה במשנה. אנחנו מוכרחים להבין. יש פה עבדה מדעת, אם יש פה עבדה מדעת המשנה לא מתחילה. אז אני מוכרח כדי לבוא ולתרץ איך אני מתקיים עם העבדה מדעת, אני חייב להמציא סיפור. זה ניסיון ראשון, יכול להיות שנדחה אותו, אבל הרעיון שלנו, אנחנו מוכרחים למצוא הסבר איך יכול להיות שאתה מחייב אותו על צלוחית בזמן שיש פה עבדה מדעת. אז מילא ביחס למעות, נו, הסתדרנו, אמרנו נתן פודיון, החזיר איסר, זה כסף אחר, איך שהוא יצאנו מזה. אבל מה אתה עושה עם הצלוחית? מה הסיפור פה? אז אנחנו מוכרחים להגיע למשהו. אז באנו וניסינו להגיד וקימתא. אם ככה עולה בפנינו מחלוקת בין חכמים לרבי יהודה בדין של שמואל. אגב, אני כבר לא יעפתי להמשיך הלאה, אבל יש פה מחלוקת ראשונים שתחילתו בתוסות הלוקח כלי מבית האומן. למה באמת הוא מתחייב באונסין? מה קרה פה בשלב הזה? האם ההגדרה היא לכאורה נראה דחייה משום דחשיב כשואל? האם ההגדרה היא שהוא הופך להיות שואל על הדבר, או שההגדרה היא כמו שמובא בהמשך ומיורה שפירש בבבא מציעא, דנעשו בהליכה חייב משום דחשיב כלוקח? האם אני אומר שהוא כבר קנה את זה, זה קנוי לו, או שזה נקרא שואל? רק כיוון שזה לא, אם יש שואל שלא מדעת, אז הדין הוא ששואל שלא מדעת יכול להחזיר למקום שהוא לקח ובזה לסיים את הסיפור. שואל מדעת כמו פה שהוא שאל מאבא כי הרי הוא לקח לבקר, אז עד שהוא לא יחזיר למי? למקום של אחריות, דהיינו לאבא, אז הוא לא יכול לצאת מזה. אז או בגלל שזה שאלה, או בגלל שזה לקיחה, אבל זוהי דעתו של שמואל. שואלת הגמרא מאוד יפה, אבל אם ככה, לימא דשמואל תנאי. אם ככה יוצא שהדין של שמואל זה מחלוקת תנאים, לא, אז מה? אז זה מחלוקת תנאים. אז זה מחלוקת תנאים, מה הבעיה? שואלת הגמרא, תבין, שמואל הוא המורה. שמואל שבא ואומר דין, ואומר את זה סתם ולא פירש, כאילו שזה הלכה למשה מסיני, אז אם זה מחלוקת תנאים, מחובתו לומר, יש דעת חכמים, יש דעת רבי יהודה, ואני מייצג את דעת חכמים, אבל שמואל לא יכול לקום ולהגיד איזה מימרה, ולא לפרש אותה בזמן שזה מחלוקת תנאים, בלתי אפשרי להגיד שזה הפשט בדברי שמואל. אומרת הגמרא, אני חושב זה דינים פשוטים, כל בר דעת מבין שאם אדם לקח חפץ שלי וייתן את זה לילד קטן שלי, אז אני נושא, הוא נושא באחריות. אלא רבא ורב יוסף דאמרי תרווה יואחה בחנווני מוכר צלוחיות עסקינה. בא הגמרא ואומרת הפוך, החנווני הזה הוא מוכר צלוחיות, ואז דרב יהודה לטעמי ורבנן לטעמי, בסדר, ואז מאוד פשוט, חכמים אוכזים שאני באתי, שלחתי את הבן, הבן היה צריך להביא לי ככה צלוחית פלוס שמן פלוס עוד אפיסר. ברגע שאני ציפיתי שהוא ייתן את זה לברדת והוא נתן לילד, אז הוא נופה באחריות. מעידך בא רבי יהודה ואומר, מה פתאום, האבא יצוון שהוא ישלח על ידי הבן, אז כל האחריות על האבא, אז לכן ואני פטור, ואבא חייב לשלם צלוחית, והפסיד את השמן והפסיד את האיסר שלו. שואלת הגמרא, בסדר, אז תמשיך את המשנה. יחי, אימא סייפה, מה כתוב בהמשך? מודים חכמים לרבי יהודה בזמן שהצלוחית ביד התינוק, ומדד חנווני לתוכה שחנווני פטור. ואמרת לו, דה שדרי, על מה אתה פותר את החנווני? הרי ברגע שהוא מסר את החנווני, אתה אומר שהחנווני הוא המוכר, ואבא ביקש ממנו לשלוח על ידי ברדת, אז ממי למי נושא באחריות? החנווני. אז מה זה משנה שעכשיו זה ביד הקטן? החנווני לא היה צריך למסור את החפץ לקטן. מה יכלנו לתרץ? שבסוף מדובר שהוא בא עם כלי משלו. אז באמת התוספות האחרון בעמוד, וזה מוכרח, התוספות האחרון בעמוד בא ואומר, ורבא ורבי יוסף סברי, תגיד לי, תרבין, רבא ורבי יוסף הם לא ילדים, הם מדובר על גדולי הדור. איך הם רצו להעמיד משנה ככה? מה, הם לא ראו את הסיפה? אתה לא יכול לבוא ולהגיד, תסביר מה הווה המילה שלהם. אומרת הגמרא, אומר התוספות, רבא ורב יוסף, אנחנו כן, המשנה מתחלקת לשתיים. יש את הרישה שעוסקת בחנווני מוכר צלוחיות, ויש את הסיפה, בזמן שהילד בא עם אותו צלוחית, שאז הוא עבדה מדעת, ועל החלק של הצלוחית, החנווני פתור. אלא מה? שהמקשן לא יקיבל את זה לבוא ולומר שהמשנה מתחלקת לסיפורים שונים. אלא חוברת הגמרא ואומרת, תוקים את החדשה. אביי ברבין ורב חנינא ברבין דאמרי תרווי הוא אחא במאי עסקינן. לא מדובר פה לא במוכרים, לא החנווני מוכר צלוחיות ולא האבא מוכר צלוחיות, אלא מה מדובר, כמו שהבנו נכון, האבא מסר לילד הזה כלי שילך אצל החנווני, כמו שאתה עשית, באת עם הכלי, מדד לך לתוך הכלי. רק מה, ברור שיש פה עבדה מדעת, כי ברגע שאתה נותן כלי לקטן, אז זה עבדה מדעת. כגון שנטלה למות בה. רק מדובר שלא החזיק הילד את הכלי והוא שפך לתוכו, אלא החנווני מרים את הכלי כדי לשפוך לתוכו. אז מה? הוא כדרבה, דאמר רבה, היא כאישה, נתחייב בה. ואז מה קרה פה? נהיה פה דין, כמו בהשבת עבדה של זקן ואינה לפי כבודו. יש לנו דין שאם יש זקן ואינה לפי כבודו, אדם כזה שאם הוא רואה בהמה ברחוב, אבל גם את הבהמה שלו אם הוא יראה ברחוב משוטטת הוא לא לוקח, אז גם אם הוא רואה של אחרים, התורה לא חייבה אותו בהשבת עבדה. מה קורה אבל אם הוא חושב שיש לו איזה אפשרות במקום להיסחב עם הבהמה שזה פסטיש לא מתאים לו, זקן ואינה לפי כבודו, אבל הוא יכול לתת לה מכה שבמקום שהיא תרוץ לצד אחד שהיא תחזור חזרה לכיוון הבית. הוא נותן לה את המכה, אבל המכה גרמה שהיא תברח לצד השני. פה אנחנו באים ואומרים שבאותו הרגע הוא מתחייב בהשבת עבדה. למה? כי הוא עשה פעולה. לא אכפת לי. גם הוא לא עשה סתם פעולה, הוא התכוון רק לעשות טוב. אבל פעולה הזאת היא מחייבת אותו בהשבה. לא, הוא לא רוצה לקנות. גם פה? הוא רוצה לעשות טוב לבעלים וממלא לו את זה בשמן. גם פה, גם בעבדה, הוא זקן ונע לפי כבודו, זה לא מתאים לו בכלל. תסתכל ימינה, שמאלה, רק כי אני איש נתן מכה. המכה הזאת היא מחייבת אותו, אז גם פה התפיסה הזאת היא מחייבת אותו, הבינה הגמרה. לא שאני לא מסכים איתך, אבל ככה הבינה הגמרה. ואז מה מדובר בסיפה? מצוין, כשזה ביד הקטן. אם החנווני לא נגע בזה, אז זה נשאר עבדה מדעת, ולא לא נושא באחריות. אומרת הגמרה, אימור דאמר רבא בבעלי חיים, דאנקיתנו ניגרה ברייטה. אבל כי היגבנה מי אמר? אנחנו דיבר על אותו משקל שאמרת. בא הגמרה ואומרת, זה מדובר בבעלי חיים, דנקטינו, שהוא לימד אותה, ניגרה פסיעות, ברייטה חיצוניות. צריך להבין, בהמה, כל זמן שהיא נמצאת בתוך הרפת, אז היא מכירה רפת, היא לא יודעת שיש עולם מחוץ לרפת. ברגע שהיא יוצאת החוצה, אז היא מגלה עולם חדש. נתת לה מכה, לימדת אותה שאפשר לברוח למקום אחר, אז לימדת אותה שעכשיו אפשר להימלט. ממילא אתה עכשיו נושא באחריות, כי אתה קלקלת לו. אבל פה ביחס לכלי, מה הוא עשה משהו? קודם הכלי היה ביד הילד, עכשיו הוא לרגע מילא לו את הכלי, והשאיר את זה במציאות שהייתה קודם. ממה אתה רוצה לבוא ולטעון שהוא נעשה מחויב, מחותן בדבר? ולכן אומרת הגמרא, אלא אמר רבה, אני וארי שבחבורה תרגמינו. חוזרת הגמרא ואומרת, ומנו מי זה ארי שבחבורה? רב זירא, הכה במאי עסקינן, כמו שסיכמנו, אין כאן מוכרים, לא המוכר, דהיינו לא הלקוח, ולא החנווני, ובאמת מדובר, כמו שאמרנו קודם, שהאבא שלח את הילד עם הכלי מהבית, וממלאים את הכלי ששייך ללוקח, ובאמת זו עבדה מדת, וברמה עקרונית היה צריך להיות פטור, אלא כגון שנתנה למות בה לאחרים, פה מדובר שהוא היה שואל שלו מדת, היה שואל שלו מדת, זאת אומרת, החנווני הזה לקח את הכלי ועשה בזה שימושי משלו.
למה? הוא
לא. הארי זה רב זירא. רבי זירא. מה השאלה? אתה רואה את הגמרא? כגון שנטלה למוד בה לאחרים. לפני שהוא מילא לילד מה שהוא צריך, היה שם עוד קליינטים, אז הוא ניצל את ההזדמנות, היה לו פה כלי מדידה, ובזה הוא מדד גם לאחרים. לא, זה לא נשבר. למה נשבר? הכל שלם. באותו הרגע הוא הפך להיות שואל שלא מדעת. שואל שלא מדעת, יש לנו מחלוקת. ובשלוש שלא מדעת, כמיפגי, זה המחלוקת של רב יהודה וחכמים. מר סבר, שואל הזה, אומר רב יהודה, מה זה הגדרה של שואל שלא מדעת? כמו כל שואל. מה הדין של כל שואל? ברגע שהוא מחזיר את זה למקום שממנו הוא שאל, אז הוא סיים את השאלה שלו. אז הוא שאל מהילד, הוא החזיר את זה לילד, סיים בזה את התפקיד שלו, עשה את תפקידו, ולכן אנחנו באים ואומרים שהוא פטור. אבל דעת חכמים, מר סבר, גזלן הווה, וברגע שהוא גזלן יש לו חיוב השווה. אז לאן הוא צריך להשיב את זה? לאבא. לאבא. אז כל זמן שהוא לא החזיר לאבא אלא לילד, אז היום הוא נושא באחריות כדין כל שואל. נכון שתוסות מאיר במקום, תימה התנן בהגוזל גבי הגונב תלה מן העדר, ולא ידעו בעלים לא בגניבתו ולא בחזירתו, ומנו הצון וישלמה פטור, הוא לא נושא באחריות. אז למה פה אתה אומר בסדר, הוא לקח את זה מהילד, החזיר את זה לילד, האבא בכלל לא יודע מהסיפור הזה, בוא תפתור אותו. אומר תוסות, זה לא דומה, כי שם הוא מחזיר את זה למקום המשתמר, ופה הוא מוסר את זה לילד, זה לא מקום המשתמר. אז הוא לא עשה השווה. אם הוא לא עשה השווה, אז הוא נשאר נושא באחריות. מה? נכון, אבל הוא היה שואל באמצע, או שהוא היה גזלן באמצע. וברגע שהוא גזלן, גזלן לא יכול להחזיר את זה איך שהוא רוצה. צריך להחזיר את זה למקום המשתמר, והוא לא החזיר למקום המשתמר. האבא נתן לו, זה היה עבדה מדעת. לאבא היה נוח, זה הכל נכון. אבל זה עדיין לא פתרון לגזלן. כי התורה אומרת לגזלן, והשיב את הגזלה אשר גזל. ולאן הוא צריך להשיב? למקום המשתמר. וכיוון שהוא לא מילא את חובתו של זה השיב, אז הוא נשאר עדיין בילים כמו כל גזלן. למקום המשתמר. החצר שלו, האבא שלו, אדם ברדת שיביא את זה לאבא, לא לילד. ואז הסיפה של המשנה אומרת, ומודים חכמים לרבי יהודה, אם הוא לא לקח את זה למוד לאחרים, אז ממילא זה נשאר עבדה מדעת. עבדה מדעת זה לא נוגע אליי, לכן הוא יהיה פטור על הצלוחית. ובזה סיימה להגמרה את הנידון של המשנה. אגב, אומרת הגמרה, גוף אמר שמואל, הנוטל כלי מן האומן לבקרו ונאנס בידו חייו, והנמיל הוא דקייץ ידמיה, כמו שאמרנו, מדובר דווקא באופן זה שקצצו לזה דמים, כי ברגע שקצצו לזה דמים, זה אומר שעכשיו יש לנו פה, בגלל הקציצת דמים, יש כאן מצב שהבן אדם כשהוא מגביע, הוא בעצם רוצה לקנות. אז ההגבעה שלו זה למטרת קנייה, כמו שאמרנו, שואל, לוקח, לא משנה עכשיו. צריך להרחיב טיפה יותר ולומר, שגם לפי מי שאומר שכל אבדה מדעת זה הפקר, הרי לכאורה היה מקום לבוא ולהגיד לאותם ראשונים שלומדים כמו הפקר, כמו הרשב"ם, אז מה אם הוא לקח את זה? אז הוא קנה את זה. הרי זה אבדה מדעת, זה הפקר. הפקר אני יכול לקנות. אז על מה אתה רוצה לחייב אותו? אבל הביאור הוא מאוד פשוט, כך מבואר באחרונים. אז זה ביאור מתבקש. כשאנחנו דיברנו על אבדה מדעת, לכן הדגשנו קודם, המושג אבדה מדעת זה אני מוצא אבדה ברחוב. ופה אני בא ואני אומר, האם זה נידון של חיוב השווה, שאני פטור מלהשיב, אבל אסור לי לקחת, או זה הפקר ומותר לי לקחת? אבל פה זה סוג עבדה מדעת שאבא מסר ליד הקטן, הרי ברור שאבא לא הזכיר את זה שמי שרוצה יכול לבוא ולקחת. אז לבוא ולחייב אותי אתה לא יכול כי זו עבדה מדעת, אבל ליטול את זה הוא גם לא יכול. אומרת הגמרא, ההוא גברא דאי לבית אבחה. אדם נכנס אצל טבח, מה שנקרא כיום אצל קצב, אגבי אטמא דביסרא, והוא הגביע ירח של בשר כדי לקנות את זה, לראות אם זה מתאים לו. בהדת כאגבה את הפרשה מרמה מיני, בא איזה פרש, חטף לו את הירח. לא חטף שוק, חטף ירח. אומרת הגמרא, אתה לקמי דרב יימר, חי ולשמו מדמר. הלכו לשאול את כבוד הרב, מי נושא באחריות? הלקוח שהגביע או בהו הקצב? והתשובה הייתה שהלקוח שהגביע. למה? והנמילו דקאי צידמיה, כיוון שהיה מדובר שהירך הזה כבר ידוע המחיר שלו. אז בעצם כשהוא הגביע, כמו שאמרנו, בדעתו לקנות. אלא מה? שהוא בודק שזה לא שומני מדי, שזה לא דל מדי. אבל עד כמה שזה לא שומני ולא דל, זה מתאים לו, זה שלו. אז ממילא ממי לקחו? ממנו, אז הוא חייב לשלם לקצב.
אבל עדיין לא החליט, הוא עדיין בפריקה.
החליט, החליט.
הוא בודק את
הירך. החליט. בהגבעה שלו הוא החליט. אם זה לא יתאים לו, יכול להחזיר. אבל הוא כבר, הוא הגביע שאם זה עומד בתנאים שלו, הוא קנה את זה בהגבה, לא אחרי זה. ההוגב רדה הייתה קרי לפום נהרה. היה בן אדם שהביא דלויים למקום שנקרא פום נהרה. למכור דלעת. עתו כולה, על מה? שקול קרה קרה. היה שלט גדול, דלעת בעשרה שקלים, מחיר מציאה. באו כל אחד שם, חטף דלעת. כסף, אבל הוא לא ראה, הבן אדם נעלם. אמר לו, הרי הם מוקדשים לשמיים, כל מי שלא שלם שידע שיש לו הקדש ביד. הקדשתי את זה. עתו לקמי דרב חנה לשאול את הדין, מה הדין? אפשר לאכול, אי אפשר, זה הקדש, צריך לשלם להקדש, מה קורה פה? אמר לו, אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו, מכיוון שכל אחד כבר הגביע את זה על מנת לקנות, והיה שלט גדול 10 שקלים, ולכן אומרת הגמרא, ואן אמילו דקייצי דמי, וכיוון שהיה ידוע המחיר של הדלת, אף כל מי שירים הגביע קנה את זה. עכשיו הוא חייב כסף, הוא בעל חוב, אבל הוא כבר קנה את זה. ממילא זה שייך ללקוח. אבל לא קייצי, אבל אם הוא לא היה קוצץ קודם דמים, אז ברשות מראי הוא קיימה, והיה נשאר ברשות המוכר, ושפיר אקדיש. וזה לא שאלה, אם זה מה שאתה רוצה. הרי יש לנו דין של גזל ולא ניסי אשוע, בעלים שניהם אינם יכולים להקדיש, זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו. אז הרי פה זה לכאורה לא ברשותו, אבל זה לא מתחיל, כי שם מדובר שמישהו בא לגנוב. אז כשהוא בא לגנוב הוא הוציא את זה מהרשות, פה הוא לא בא לגנוב, הוא עדיין לא שילם. אז כיוון שלא נקצץ הדמים ולא היה הסכמה על המחיר, הוא לקח הביתה לשאול את אשתו אם זה מתאים או לא וכדומה. אז מכיוון שכן, זה לא גדרי גזלה, לכן זה נשאר אשר ברשותו. במיוחד אם הוא מקדיש, אז בימר הדר. תנו רבנן. הלוקח ירק מן השוק, הוא בירר והניח. אפילו כל היום כולו לא קנה, ולא נתחייב במעשר. שוק, כמו שאנחנו מדברים בשפה המקומית, שוק. שוק, מבחינתנו הסחורה שנמצאת בשוק היא דמי. אנחנו לא יודעים אם זה מאוסר, אם זה אינו מאוסר, כיוון שאנחנו לא סומכים על המי הרצות, אז גם אם הוא אומר שזה מאוסר, אנחנו לא יכולים לדעת. לכן מבחינתנו זה דמי, וזה מה שקרה. אדם עומד ליד עגבניות, בודק לעצמו עגבניות, אבל כל זמן שהוא לא בורר והניח, מסתכל, לא מתאים. מסתכל עוד אחד, כל היום כולו, שום דבר לא קנה, ממילא הוא לא חייב במאפר. גמר זה לבוא לקנותו, אבל אם הוא בורר, שם לו את זה בתוך שקית. השקית זה לא קניין, זה לא חצר, זה לא כלום. קנה ונתחייב במעשר. כיוון שהוא יודע כמה עולה קילו, כתוב, יש שלט, 5 שקלים לקילו. והוא שם בתוך שקית. אז היה לו רצון לקנות את זה. ממילא הרצון שלו לקנות את זה, אפילו שבסופו של דבר הוא לא משלם. והוא מחליט שהוא פורש והוא לא לוקח. הוא כבר חייב לעשר את זה, כי יש לנו כלל שאומר שחבר אינו מניח דבר שאינו מתוקן מתחת ידו. ומכיוון שזה כבר תחת ידו, אז הוא צריך לתקן את זה. נו, אז מה עושים? להחזירו אי אפשר שכבר נתחייב במעשר. הלו, אתה חבר, אז אתה לא יכול להחזיר את זה. ולעשרו אי אפשר שכבר מפחיתן בדמים. לעשר את זה הוא גם לא יכול, הוא יפסיד את הבעל הבית. הרי זה דמי, אבל הבית מצידו אוכל שזה מאוסר. אז אם עכשיו אתה מוריד מפה 20% של מעשרות, אתה מזיק אותו. מה הוא יעשה? הכיצד? מעשרו ונותן לו דמי מעשר. אז הוא יעשר ואת הנזק הוא יצטרך לשלם. אז נכון שאם זה דמי, אז את המעשר ראשון הוא יכול להחזיר לו, כי בדמי אנחנו יכולים להחזיר מעשר ראשון. הוא יכול גם להחזיר לו אם זה מעשר אני בשנה השלישית והשישית. כל הבעיה תהיה לו בשנה ביחס למעשר שני וביחס לתרומת מעשר. את זה יצטרך לשלם כמבואר פה בתוספות. שואלת הגמרא, לא מבין על מה אתה מדבר איתי. אתו משום דגמר בליבו לקנות קנה ונתחייב במעשר? נכון, הוא חשב לקנות את זה. ובלר, בסופו של דבר קיבל טלפון מהאישה, יש כבר עגבניות בבית. הוא החליט שהוא לא לוקח. מה קרה? הוא לא שילם, הוא לא משך, אז מה? אז הוא חשב בלב. לא, הוא לא הגביע. הוא לא הגביע, הוא הניח בשקית. הפיל ארגז שיהיה יותר קל. לא הגביע, לא עשה שום קניין. הוא גם לא חשב להגביע, גם לא מגביעים עגבניות. לא קונים עגבנייה בהגבה, קונים את זה במשיכה. כשאתה מקבל מיד בעל הבית, אתה מושך את השקית. כל זמן שלא שקלת את זה אצלו, או לא נמסר לידו, אז על מה לדבר? אמר אבו איש יחה בירי שמיים עסקינן. כגון רב ספרא, דקיים בנפשי ודובר אמת בלבבו. אכן באמת, בכל בן אדם נורמל, גם כשהוא חבר זה לא מתחיל. רק שם היה יהודי מיוחד כמו רב ספרא, שהגמרא מספרת שרב ספרא יום אחד עמד באמצע תפילה. עמד בעסק, אמר קריאת שמע, בא בן אדם, רצה לקנות משהו, הציע לו 20, הוא שותק, הוא עסוק בתפילה, 30, 50, 100, 200, מסיים את התפילה, אומר לו, תביא 20, כך. לא, לא, אבל אני מוכן שהייתי לשלם 200, אומר לו, לא, אני הסכמתי ב-20, אבל הייתי בתפילה, לא יכלתי לענות לך. אז מאלה ודובר אמת בלבבו, כיוון שאני בלב הסכמתי ב-20, ממילא אדם כזה, גם כשהוא שם בתוך שקי, אז ודובר אמת בלבבו, אבל אדם נורמל זה לא מתקיים. אומרת המשנה, הסיתון. הסיתון זה הסיתונאי. למה קוראים לסיתונאי סיתון? בגלל החיטים. חיטים נקראים סיתון בעברית, בלשון הקודש. חיטה נקראת סיתון. אז לכן קראו לו סיתונאי. אבל הרעיון חנווני גדול. מקנח מידותיו אחד ל-30 יום. אנחנו מדברים על סיתונאי שמתעסק בדברים לחים. יין, שמן, בשר. דבר כזה שמדבק, ומכיוון שכן, עם הזמן זה נדבק בתוך הכלי, ואז עכשיו אתה מודד למישהו, אתה מודד פחות. אתה מודד פחות, זאת אומרת, אתה ממלא לו ליטר, אבל יש שם פחות. אז לכן צריך פעם ב-30 יום לנקות את המידה. הוא בא לבית אחד ל-12 חודש, כיוון שבעל הבית פחות מתאפק, אז פחות הוא מגיע לזה, ולכן פעם ב-12 חודש. רב שמעון גמליאל אומר חילוף הדברים, לא, לא, אומר רב שמעון גמליאל, מה פתאום? הבעל הבית שהוא מתעסק לעתים רחוקות, אז הרבה יותר מתייבש אצלו. שם צריך לנקות בתדירות יותר גבוהה. אבל אחד שיש לו הרבה יותר עסקים, אז ממילא התדירות אצלו יותר שריחה, צריך יותר, פחות, לבוא ולנקות. חלבני מקנח מידותיו פעמיים בשבת. אז אם נסביר לפי הפירוש הראשון, חלבני זה אחד שמוכר, מתעסק הרבה יותר מאשר הסיתונאי. ולמה? כי נכון שהסיתונאי מוכר כמויות הרבה יותר גדולות מהחנווני, אבל מי מודד יותר פעמים? החנווני מודד, הוא לא מוכר משטח, הוא מוכר כל פעם כמויות קטנות. ממילא יוצא שהוא מודד יותר פעמים, אז לפי הפירוש הראשון, אז הוא צריך יותר פעמים לבוא ולנקות. אבל אז יוצא שהמשנה לא מתפרשת כדעת רב שמעון בן גמליאל. ואנחנו יודעים שבכל מקום שיש לנו משניות, הלכה כמו רב שמעון בן גמליאל חוץ, מערב צידם וראיה אחרונה, אבל כל מקום אחר שמופיע רב שמעון גמליאל במשנה הלכה כמותו, ולכן הרשב"ם לומד את זה בפשט אחר. הוא בא ואומר ככה, החנווני הזה הרי אמרנו במשנה הקודמת שהוא פטור מלהטיף 3 טיפים, אז אצלו תמיד נשאר יותר שמנונית בתוך הכלי, אז ממילא זה יותר נקרש, אז ממילא יש לו חובה פעמיים בשבוע לנקות את המידות. ממשיכה המשנה ואומרת, הוא ממחה משקלותיו פעם אחת בשבת. שוב, המשקולות האלה שנדבק בהם כל מיני דברים לוחים, אז זה מעניין. ברשב"א מובא שהאבנים האלה, כשיושב עליהם דברים שמנוניים, אז ממילא נדבק בהם יותר מן המשקולת, ולכן צריך לנקות. הוא מקנח מאזניים על כל משקל ומשקל. החנווני את המאזניים, שזה כבר דבר כזה שיש לו בית קיבול, שם כבר הרבה יותר בלגן, כי כל פעם שנשאר משהו, זה משפיע ללקוח הבא. ולכן הוא צריך לנקות יותר. אמר שמגמל, באמת דברים אומרים בלח, אבל ביבש אני לא צריך, כל זה מדובר בלח, ממילא יש פה יותר כמות, אבל ביבש זה לא מתחיל, כי ביבש לא נשאר שום דבר על המידה, אז לא צריך לנקות את זה. לפי הרשב"ם, אף פעם לא צריך, לא נדבק בהם מאומה. הרבינו גרשום האחרון בעמוד אומר, אבל ביבש אין צריך לקנח כל כך תדיר, זאת אומרת, צריך, אבל לא בתדירות הזאת שדיברנו עד עכשיו. טוב, זה בבת השם נסיים אחר.